שומעים אותי מאחורה? שומעים אותי? עדיף לעמוד? שומעים אותי מאחורה?
כן.
קודם כל ברוכים הבאים, ואנחנו רוצים להודות לשמעון ואסתי שהם מארחים תורה בביתם בצורה כל כך אלגנטית ודרך שמכבדת את התורה, וכמובן אנחנו כבר התכנסנו שהתורה שלנו שנלמד ביחד תהיה לעילוי נשמת דוד זכרונו לברכה. פרשת נח מציגה לנו שתי דורות, וכמובן הפרשה ממוסגרת עם שתי הדורות. הפרשה פותחת עם דור המבול ומסתיימת עם דור מגדל בבל, דור הפלגה. וברור שהחטא והדעיכה, ההתמוטטות של דור המבול בולטת, ברורה לכולם. התמוטטות טוטלית של חיים מוסריים, ערכיים, כימה לארץ חמאס ותשחי את הארץ, גנבים, מנעפים, רוצחים, אנשים שיבדו את המצפון המוסרי שלהם לגמרי, וכביש ברוך הוא בא לנכון לרק להוריד אותם מהבמה לגן ומחוק את הארץ, ולעשות ריבוט לכל הפלנטה. כי כנראה הם הביאו את הווירוס גם לארץ עצמה, ולא רק לחברה. כל המרקם החברתי מתקלקל, איש את רעהו חיים בלו. השאלה כמובן, מה גרמה להשחתה המוסרית הזאת ולהתמוטטות החברתית החוקתית? מה גרם, איך הגיעו למצב של חמאס מפניהם? שהכריחו את הקדוש ברוך הוא לא רק למחוק אותם, אלא גם לייצר את הארץ מחדש. אז לחז"ל יש תובנה, יש הבנה. אומרת הגמרא, מספר אחד, תנא רבנן. דור המבול לא נתגאו אלא בשביל טובה שישפיע להם הקדוש ברוך הוא. הם זכו לאיזה טובה, הצלחה חקלאית, כספית, חסר תקדים. חז"ל מספרים על כוחות ועוצמות על טבעיות שהצליחו לנצל ולהוציא מהאדמה. אומרת, יש כאן ביטוי, מספר 2, אמר ביצחק, מי גרם להם שימרדו בי? על שהם זורים ולא קוצרים. דאמר ביצחק, אחת ל-40 שנה היו זורים. עבדו שנה ונחו 39 שנים. הוציאו, הפיקו מהאדמה את הכוחות האלו. ברור שאנחנו חיים בעולם מושפע. העולם המקורי, בגן עדן. עולם על-טבעי, עם יכולות ועוצמות, שלצערנו ויתרנו עליהן. אדם הראשון חטא, הטבע והתאם גם דאח, גם ירד. ואיכשהו, למרות הדעיכה ולמרות הקלקול ולמרות הירידה הזאת, בכל זאת, היו עוצמות וכוחות תמונות וגלומות בתוך האדמה עצמה, בתוך העולם הזה, בין גן עדן והגירוש מגן עדן, לבין הדור של נוח ודור המבול. איכשהו הקדוש ברוך הוא קילל את האדמה, בזה התהפך התוך הלחם, קוץ ודרדת תצמיח לך, נע ונע תהיה בארץ, ובכל זאת, האנושות התגברה, והצליחה להוציא מהאדמה יכולות שאנחנו בקושי מכירים. זורים וקוצרים שנה, ונחים ואוכלים 39 שנים. והקדוש ברוך הוא סילה גם את המציאות הזאת, את המצב הזה, במבול. אחרי המבול, המציאות הזאת היא כבר לא קיימת אצלנו. אנחנו גרים בעולם של גרסה שלישית. גרסה ראשונה גן עדן, גרסה שנייה, תם דורות, אלף שנים, מתקופת גירוש גן עדן עד מבול, ומבול העניק לנו עולם נחות וירוד. יש מחלוקת בגמרא בזבחים, רבי יוחנן וריש לקיש, האם המבול הציף את ארץ ישראל. רבי יוחנן המבול לא פגע בארץ ישראל. זאת אומרת, מי שגר בארץ, יש לו את היכולת לגור בגרסה שתיים, לא גרסה שלישית. אנחנו גרים בעולם על טבעי, אבנים, אדמה, אילנות, משהו מעין גן עדן, משהו קרוב לאותו עולם על טבעי. אז הפיקו יבול, פירות, תזונה של 39 שנים, זכו לשפע. שאלה מה עושים? מה קורה כתוצאה מהשפע הזה? אז הרמז הראשון, הביטוי הראשון של חז"ל, יש איזו התגאות. גאווה. כוחי ועוצם ידי. אדם מאבד את התלותיות בקדוש ברוך הוא, את התחושה של תולה, שעל ניסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת. הרמב"ם מתאר כל מידות האדם והלכות דעות. הוא ממליץ לאזן כל מידה. כל מידה היא מסוכנת קיצוניות. חוץ משתיים. שתי המידות שכדאי להקצין, זה כמובן מידת הכעס, עדיף לא לכעוס בכלל, להוריד כעס מהפרשה, והמידה של גאווה, שכדאי להיות ענב גדול, ולא לאזן ולא להיות בהם, זה שר מידות האדם, לא עבודת השם, עבודת השם כדאי להיות קיצונית, תלמוד תורה, יראת שמיים, תפילה, צדקה, הרבה בתכונות האדם, לדבר כל הזמן או לא. משהו בין זה, לשמח כל הזמן או להיות בטון של קהלת, לחשוב על יממה, משהו בין זה. ושתי המידות האלו, להקצין, כתוב משה רבינו יש משה ענב מאוד. חז"ל מדייקים, ענב מאוד שכדי להיות אדם עם עניבות יתר. לויטס איש יבנה בא בפרקי אבות והוא הדגיש מאוד מאוד הביש ברוח. לא מספיק לו מאוד אחד, כדאי להכפיל את המאוד, את המאודיות, את הקיצוניות הזאת להיות ענב. יש סיפור של הסמג, רבי משה מקוצי כתב אחד מהספרים, ספרי המצוות, ספר מצוות גדול. הוא כתב את הספר, לילה לפני הדפסה, בא אליו מלאך בחלום, ועשה לו ששכח מצווה. איזה מצווה הוא שכח? כפי שרמזתי, מידות הן לא אסורות, אין איסור של קנאה. מי שמקנא בחברו, הוא לא עובר לאיסור. זה מידה מגונה, זה מידה רעילה. אבל אין כאן איסור. מי שמנסה לחטוף ולקחת עובר על איסור לא תחמו. מי שכועס אינו עובר על איסור. מי שמרביץ, מי שמקלל, עובר על איסור. אז אין איסורים במידות, ואין צורך לאסור אותם, כי המידה עצמה היא העונש הכי גדול. מה העונש של כעס? שאתה חי בכעס כל החכים. מה העונש של קנאה? שאתה מקנא באחרים, אתה לא שמח בחלקך. אתה צריך לאסור אותם, רק להסיר אותנו, הקנאה והתאווה והכבוד, מוציאים את האדם מן העולם. אבל טען המלאך בפני רבינו משה מקוצי שמידת הגאווה היא אסורה. ורם לבביך ושכחת את השם הלוקח. אז אתה חייב להכניס אותו כאחד מתרי"ג המצוות, לא סתם כמידה רצויה לא רצויה. אז הוא הוציא, את למלאך. הבעיה, יש רק 613 משבצות. הוא חייב לפנות משבצת אחת כדי לא לעבור את הרעש של 613. הוא עשה כל מיני משחקים וכיפר והצמיד, מצווה לחברו. אז הנקודה הראשונה שחז"ל מדגישים זה התגאו. הגיעו למצב של גאווה, של כוחי ועוצם ידי, בין אם זאת גאווה אישית, גאווה חברתית, איך שהסתכלו על עצמם. אבל חז"ל גם שמו לב לתוצאות אחרות. מסתכל במספר 3. למען שהיה נוח הצדיק מוכיח אותם. רש"י כבר בפרשתנו מזכיר למה הקדוש ברוך הוא הציל את נוח דרך התיבה. יכול להציל אותם בכל מיני דרכים אחרות. למה זה כל הפרויקט הזה של בניית תיבה ומידות? מה כל הבלגן הזה? היכול להביא אותה לארץ ישראל? אין מבוא. אז רש"י אומר, כדי לתת לאנשים עזרה, לתת להם צ'אנס והזדמנות, להשתפר, לתקן, לקבל ביקורת, ביקורת אפילו שתקית, לפחות מילולית. וכמובן, התלונות הגדולה על נוח. 120 שנה, אני לא רוצה להפת לשם. הזוהר מבקר את נוח, בניגוד לאברהם אבינו, השופט כל הארץ לא יעשה משפט להתקומם נגד הקדוש ברוך הוא עבור השעים. נוח נשאר בשקט. זה חלק מהטרגדיה של נוח, מצליח להציל אף אחד. אפילו לא להתפלל, לא רק להציל, גם להתפלל עבור אנשים. החידה הגדולה של פרשת נוח, למה נוח לא מתפלל? זה עניין אחר, נושא אחר. למה אדם לא יכול להתפלל עבור חברו, מכאן הזדהות, וקשה להתפלל עבור מי שאתה לא מזדהה איתו. ונוח מפחד מלהזדהות עם השעים, אולי הוא יקבל, הוא מדבק להם. אז מה השיבו להם? אמר להם, הקדוש ברוך הוא מביא אליכם את המבול. כאן לפחות נוח מסיר אותם, מספר 3, הגמרא בסנהדרין. אמרו, גמרא חמודה, ונחזור לגמרא הזאת. מבול של מה? טוענו. אם מבול של אש, יש לנו דבר אחר, ואל יתשמה, איזה עוף, ציפור שמציל מהאש. אנחנו נוכל גם לקזז את האש. אם שמיים הוא מביא, אם מן הארץ הוא מביא, חמוד. יש לנו השעשיות של ברזל, אנחנו נסתום את האדמה עם חתיכות ברזל, מעניין. אם מן השמיים הוא מביא, יש לנו דבר ועקב שמה, איזה ספוג, ונספוג את כל המים. נראה את ההבדל בין התגובה של דור המבול לבין התגובה של מגדל בבל בהמשך, אבל אנחנו נשארים בדור מגדל בבל. זאת אומרת, הגאווה גם מביא אדם למצב שלא יכול לקבל ביקורת, לא יכול לקבל משוב. הוא הכי פרפקט, הכי מושלם, אין אף אחד שיכול להגיד לי שום דבר. וזה הרמב"ם טוען בהלכות תשובה, שאחד מהדברים הנועלים את הדרך לבין התשובה, זה אדם ששונא את התוכחות. אדם שלא מוכן לקבל תוכחה. דיברתי על הספר סמג לפני כן, יש עוד ספר סמג, ספר מצוות קטן, שנכתב על ידי אחד מבעלי התוספות, בן יצחק מקורביל. זה מביא מצווה ממתת. מצווה, ומלתם את עולת לבבכם. יש שתי מצוות מילה. יש מילה רק לזכרים, ויש מילה לכולנו. ומלתם את עולת לבבכם. מה הכוונה? מלתם את עולת לבבכם, לעבור ניתוח לב? אבל להיות אדם שמוכן לקבל תוכחה. לא להיות אטום. עולת הלב מכסה ומאטמת, ומונעת באדם את יכול לקבל ביקורת, לקבל משוב. זה יהיה במצב שכל כך התגאו שהיו סתומים, אטומים, לא רצו לקבל משוב, זלזלו בנוח, אנחנו נוכל לעמוד נגד הגל הזה, נגד הצרפה הזו, נגד האש, יש לנו יכולות. זה לא רק יצא מהתגאות, אלא חוסר יכולת לקבל משוב. אבל ברור לנו מהפסוקים שהחטא המרכזי זה חמאס, זה גזר. וחזל כבר מספרים על גזל מספר 5, אותם של דור המבול לא נשתרם מהם פליטה, כאילו שדור הפלגה נשתרם מהם פליטה. העונש של דור המבול, דור מגדל בבל, פיזור של דור המבול, מחומך, מחיקה טוטלית. דור המבול על ידי שהיו שטופים בגזל. ואני פסוק ביוב, גבולות ישיגו עדר גזלו ויראו. אני מחוק גבולות, לטשטש גבולות, לקחת את העדר של הזולת, מעניין, גזל. כמה אנשים היו בעולם באותה תקופה? מיליונים? כמה? אולי 100 מיליון? לא מדובר כאן באוכלוסיות בריכוז שלנו. אין כאן מיליוני אנשים. המצב היה מאוד מאוד שביר, מאוד מאוד קשה לחיות. היו כמה אנשים בעולם. יש מספיק משאבים לכולם. יש מספיק פירות. בדרך כלל גזלה. מונעת, גזל מונע על ידי אדם שיש לו צרכים, אין לו כסף, אין לו הכנסה, אז הוא כזה, הוא גונב. צערנו, לא שזה מובן, אבל מבינים לפחות מה שמביא אותו לאותו פשע. כאן יש אנשים שיש להם את הכל, ובכל זאת גוזלים אחד מהשני. מראה את כוח התאווה, השפטנות, המשיכה אחרי חומרניות. אני זוכר, כולנו פחות או יותר זוכרים לפני 15 שנה היה סקנדל ביוסטון, טקסס. יוסטון, טקסס זה עיר אנרגיה, יש הרבה דלק שם. היה סקנדל של אנרון. וכל החברות שעסקו באנרגיה, אנשים שהיה להם מאות מיליוני דולרים. ובכל זאת ניסו לגזול עוד כמה מיליון. אני זוכר מישהו ראיין אותם בחדשות, ושאל אותם, היה לך מספיק כסף עבורך, עבור הבנים, הבנות, הילדים, הנכדים, הנינים, מה פתאום? למה? למה? אפילו כי לזולת יש יותר. זה כבר הפך להיות משחק, לא שאני צריך את הכסף, אבל זה תחרות, מי יכול להרוויח יותר, מי זה מי שאתה רוצה להרוויח יותר. מדהים. אנשים במקום, עובדים שנה, נחים 39 שנים, ובכל זאת חוזרים. אחד מהשני. נראה שאדם שיודע לחיות חיים מוגבלים, מרוסנים, שמח בחלקו, כשאתה פותח את התיבה הזאת, ברגע שאתה הולך אחרי כל השאיפות וכל ה... איך בלם מתואר, לא רק שבלם היה בעל גאווה, נפש גבוהה, אלא נפש, כן, רוח גבוהה, זה הגאווה של בלם, אלא נפש רחבה. התאבות, הרבה חלומות, כמובן חלומות עם טובים וחזון, ורצון להתקדם ולהשיג הישגיות, אבל לפעמים אנחנו עודפים רק אחרי הישגים. במקום להסתפק, במקום לנצל ולמצות את המשאבים הקיימים תחת רגלינו. וכמובן, שלב הבא, ברגע שאתה גוזל ואתה מטשטש את הגבולות, אותו פסוק ביוב, כמובן, יוסי אומר, מספר 4, דור המבול לא נתגעו, אלא בשביל גלגל העין. לשון סגי נור לניאוף, שדומה למים. גזרו את הנשים, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. השפנות הזאת ממכרת, ויש לה ביטויים כספיים, ויש לה ביטויים כמובן בין איש לאשתו, יש את חברך, כמובן הרבה הרבה ביטויים מסוכנים אחרים. זה לא רק הגאווה, אלא גאווה עטמה להם את הלב, זה גם גרמה להם להיות שפטנים מדי, רדיפה אחרי השיגים לא נחוצים בו נגיד ככה, לא חיוניים כדי שיחיו ויסבלו. אבל יש סיפור נוסף, מעבר לכל התגאות הזאת, כל השפע, עקשות לב, עורלת הלב, צדק הכהן מלובלין, אחד מגדולי הרבנים החסידים, כאן ששמעתי את זה מרבה מטל, לא ראיתי את זה, לא מצאתי את זה בספרים. זאת אומרת, יכול לגלות אותו. שהחיים של שפע גורמה תרבות פנאי. מה עושים עם ה-39 שנים הנותרים? מה עושים אותם 39 שנים? מסיימים את ש"ס? בונים משהו? תורמים משהו? לא ידעו איך לשחק ואיך לחיות. כדאי מעניין שחיו לדעתי יותר מדי. זוכר כצעיר כשקראתי על כל האנשים האלו שחיו 800 שנה, 900 שנה מאוד התקניתי לה, גם יותר חיל. אבל מה זה חלק מהחיים? זה נותן לנו איזון ורציניות, והחשיפה לתמותת האדם היא חשובה. יש לך זמן בלתי מוגבל, אתה מאבד כל מושג של זמן, של ליצור הזמן, איך לנהל את הזמן, כי זה כבר הופך להיות איזה...
סליחה, מה זה 39 שנים?
לא מדיוק, כי זרו וקצו שנה אחת, והיה לה מספיק מזון ומספיק הצלחה.
מה המספר 39?
זה 40 מינוס 1.
40 מינוס 1.
כן, 40 מינוס 1. אז זה כמובן, לדעתי, הטון והאלמנט הכי רלוונטי ל... מצבנו היום. כן, אנחנו ברוך השם גרים בדור שגם זוכה להרבה שפע, ויש הרבה אתגרים. אין מספיק חומר, מספיק הרבנים שלנו במשך הדורות לא דיברו על האתגרים של שפע, כי לצערנו לא יהיה לנו שפע. כל המושג הזה שונה לגמרי, מוזר, לא מוכר לאף אחד מאיתנו. יש לנו הרבה זמן והרבה פנאי, השאלה אם אנחנו משקיעים רק בפנאי ורק בילויים ורק בידור או שכמובן יש צורך והכל יפה וטוב ואיתו בזמנו, אבל לא הופכים להיות אנשים רודפי פנאי ורודפים בידור ווידאו און דמנד ומסביב לשעון, ואיזה מידה אנחנו הולכים בעקבות אותו דור. וכמובן חשוב לראות את הסכנה הזאת במסגרת ספר בראשית, בפרשת בראשית, כי בעצם הקדוש ברוך הוא קלקל את האדם, קלל את האדם, סליחה, זאת הפך לתוך הלחם, קוצת הדרת הצמיח לך, בעצם הוא שיבר אותו לעבודה. באיזושהי דרך, האנושות הצליחה להתגבר על הכלל הזאת. והגיעו למצב שכבר לא בזה את הפך לתוך הלחם, אין זהה, ואין הפך. אוכלים לחם בשפע, בנוחיות. כפי שנראה בסוף, יש כאן התגברות על הכללה של קין. אז יש כאן האשמה רצינית של בזבוז זמן. איך אנחנו מנהלים את הזמן שלנו?
איזשהו חזרה לגן עדן.
נכון.
איזה חוזר.
נכון.
בתאגד
שכולנו אנחנו מקווים, אז אולי זה חלק מזה. כן. חלק מזה גם, כן. דבר אחד מאוד חשוב בישיבה, מאוד מאוד מדגיש את זה בתלמידים, לנהל את הזמן בצורה נכונה. לא לבזבז זמן. כמובן, לא בצורה נורמלית ואובססיבית, אבל לדעת שזמן זה משאב, ולא חס וחלילה לזלזל במשאב הזה ולבזבז אותה. שיבה אמר לי, משל, תראו לעצמך שיש בנק, יש לך חשבון בבנק, והחשבון הזה מתמלא כל יום עם כסף אינסופי. והמגבלה היחידה שאין קריו. מה שאתה לא משתמש בו היום, אתה לא יכול לשמש מחר, וכל יום מחדש הוא מתמלא, מה אתה עושה?
אפשר לקבל את הכתובת של הבנק.
אלו, כן. אתה לא צריך את הכתובת, יש לך חשבון גם, זה עכשיו הבנק של זמן.
אבל הוא מתרוקן כל יום, לא?
לא, זה בדיוק, מחר הוא תתמלא, מה שאתה לא משתמש בו היום, משתמש מחר. ספר לצעירים, בצעירים כמובן, כל הסוד של חינוך בצעירים זה להפוך דברים לגרפיים ומחייבים ומשכנים ולא להשאיר אותם מופשט. זה אומר להם, אתם בני 17, 18, בטח אתם חושבים לחיות 90 שנה משהו בממוצע 85, 90 יום כבר, ברוך השם, בשמחתנו. אתה רואה עצמך שאדם יגיע ויגיד, אני מקצר את חייך בשליש. במקום 90, אתה 60. סיום. שאני את כל הגישה שלנו, כל המחשבה, כל החלומות, תוכניות. בעצם כל אדם סובל את הכיתור הזה. כי אנחנו ישנים 8 שעות בלילה. כן? מי שישן 8 שעות בלילה, זה 30 היום. אז כמובן, כל אחד צריך לישון לפי המצב שלו, והצוחים. אבל להסתכל על זה מהזווית הזאת, מסתפק בכמה שאפשר פחות, כי לא רוצים להבין את הזמן הזה. אז זה כנראה דור המבוא. זה פחות או יותר פשוט, אבל יש ניואנסים ואלמנטים מאוד מאוד דקים ומאוד עדינים, שחזר מנסים להוציא. התגאות, שפע, סרבנות לקבל תוכחה, ניאוף, גזל וחוסר ניצול הזמן, בזבוז זמן. בואו נעבור ל... דור מגדל בבל. כי שם הדברים הרבה פחות ברורים, החז"ל כבר היו רגישים לכך. סליחה, אני צריך למצוא את הדף שלי. אני מסתכל בדף פה, יש בחז"ל ביטוי לכך. במספר ג' בחלק השני של דור, מגדל בבל, בהמון השאלות. חז"ל דורשים דברים אחדים, והיא כל השפה אחת, דברים אחדים ונגיע לביטויים האלו. דברים אחודים. מעשה דור המבול נתפרש, מעשה דור הפלגה לא נתפרש. אז חז"ל כבר שמו לב לכך שאין לנו הבנה בולטת, אין לנו אמירה מפורשת, אבסולוטית, מה החטא של דור מגדל בבל. מחפש. להוציא. אז חז"ל כבר מילאו את החור הזה, סוף מספר ג' אמרו תנו, מרדו נגד השם, לא כל הימנו לבר לנו את העליונים, קדוש ברוך הוא יכתיב לנו מהשמיים וליתן לנו את התחתונים, אלא בואו ונעשה לנו מגדל, וניתן עבודה זרה בראשו, וניתן חרב בידיו, ותנראה כאילו עושה עמו מלחמה, מרדו נגד הקדוש ברוך הוא, עבודה זרה, מרד, כפירה, אתאיזם. מספר וב, אמר בלעזר רב שמעון, עוד וב, הסיר עצמם מקדמונו של עולם. אמרו, אי אפשרנו, לא באו ולא בעלו אותו. אז יש כאן מרד, אבל איך חז"ל הגיעו לכך? מה גרם לכך? אז לדעתי צריכים לקרוא את הפרשה בצורה יותר מדויקת. אז בואו נקרא את הפרשה ביחד. ונראה להפתעתנו כמה דברים חיוביים, ברוכים, ראויים, טובים. צריכים לחבר בין הנקודות. מה פתאום שהם היו אנשי מרד ואנשי כפירה? אז עוד א', והיא כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. יפה, סולידריות, אחדות. זה משהו מאוד חיובי. שפה משותפת, לא רק לינגוויסטית, אלא גם שפה, זאת אומרת, אג'נדה מיוחד, אג'נדה מאוחדת, אג'נדה אחידה. ושוב פעם, לאור העוינות והאגרסיביות של פרשת בראשית, של קין והבל, של נמרוד, של למך, של כל אותם אנשים, המצב הזה מאוד ברוך, מאוד מבוקש, מאוד טוב, שבעצם התגברו על כל האגרסיביות של בראשית. אין כאן רצח, יש כאן הרמוניה. טוב מאוד, רק הרמוניה. עושים נסיעה, עושים נסיעה, והיא ונסע מקדן, וכמובן בתנ"ך מי שנוסע מקדן נוסע מערבה, זה מתקרב לארץ. כנראה נסעו מהר ערערת שבו נח התיבה, אז כנראה יש איזו נסיעה מעיראק המודרני, אולי אסיה המודרנית, בכיוון מערבה דרומה לארץ ישראל. נוסעים מקדן, נוסעים מערבה, אז יש כאן מגמה חיובית. וימצאו בקע בארץ שינר וישבו שם. כאן יש משהו מדהים. במקום להיות נע ונד בארץ, הכללה של קין, בונים את העיר הראשונה בתולדות ההיסטוריה, אנשים. ובוחרים את המקום לפי האקלים, לפי התנאים, מוצאים בקעה, לא סתם רועה צום בדרך כלל מעדיף את ההרים. כי יש יותר משטח לאכילות הבימה. אז הורים לא אוהבים כל כך את הבקעה, כי היא מספיק מקום. אבל אנשים עירניות, עירניים, סליחה, בוחרים בקעה, מקום יפה, מקום נוח לחיות. יש כאן המוניה, שיתוף פעולה, קורדינציה, שפה אחת, דברים אחדים, תוכניות אורבניות, פעם ראשונה שיש urban design, urban planning, מתכננים עיר, ממש ברוך. וישבו שם יחד, לשון רבים. עכשיו, הפתעה. תתכוננו, פעם ראשונה שזה מופיע בתנ"ך. ויאמרו איש אל רעהו. תקשורת. תקשורת לא של אדם שרוצה לרצוח את השני, ולא אדם שמקלל את השני, ולא אדם שמתלונן, ולא אדם שמאיים על אנשים שלו. יש כאן אדם, רע, אהוב, חבר, שותף. יש תקשורת, תקשורת פרודוקטיבית, תקשורת בונה. מה מספרים, מה מדברים אחד לשני? ויאמרו איש אל רעהו. הווה, שזאת מילה המנחה, המילה הזאת מופיעה פעמיים. הווה, מה הכוונה של הווה? נזמין, נתכונן, נתכנת. רש"י, מספר עוד ד'. מה זה הווה? הזמינו עצמכם, תתכוננו. אבל נעשה משהו במקום לעשות משהו ככה פחזני, מיד, מהר, לקפוץ על דברים, impetuous. בוא נחשוב איך נעשה את העיר, נתכנת אותו, איפה הפארקים, איפה המים, איפה הביוב, איפה התחבורה. יש כאן תוכנית ראשונה. אדם יודע שאפשר להשיג דברים יותר מוצלחים ויותר מרשימים אם יש תכנון. 5-year plan, תוכנית 5 שנים. הנה, מתכננים משהו. הווה, מה הכוונה? הווה, הנה, נלבנה לבנים ונשרפה לשריפה. ותהי להם הלבנה לאבן והחימר היה להם. נכון. למה זה חשוב? מה קורה כאן? הדור הזה, כמו כל אנושות, חי תחת הטראומה של המבול. כן, כמובן הם לא עברו את המבול, אבל שמעו סיפורים מחרידים. כן, הם יושבים ליד המדורה ורוצים להפעיל את הקטנים. במקום לספר על מפלצות, אפשר לספר על מבול. זה ממש מפחיד. ורצו לחסום את עצמם נגד המבול. למנוע מבול נוסף. מה טוען רש"י? מספר עוד ד' עמוד השני. אמרו אחת לאלף ו-1,000 שנים הרקיע מתמוטט. פעם ב-1,656 שנים השמיים מתקפלים. המים שוטפים ומציפים. בואו ונעשה להם שמחות. חלק מהמגדל זה לתמוך איזה תשתית לתמוך את השמיים. חמוד. זה לא רק המגדל לתמוך את השמיים. גרים בבקעה. בבקעה חסר אבנים. בהרים יש אבנים. אז אם חסר אבנים בבקעה, איך בונים בתים? מאפר אדמה ובוץ קשוח ו... או מקנים. לפעמים אולי עץ, אבל ככה בונים. אין הרבה עצים בבקעה. בים, מי שגר בבית של אדמה, של אפר, של קנים, קודם כל לא חסים מהמים, כי הוא בקומת המים, בגובה המים. הוא לא יכול לבנות בית דו-קומתי, כי האדמה והאפר לא יתמכו בקומת עליונה. אם תשתית חזקה לבנות קומה שנייה. אז הוא מוכבל לקומה אחת, וגם כמובן הבית יתמותק במים, האפר נמרח. הקנים יפלו. אז הפתרון הוא לחפש אבנים, אבל מי שגר בבקעה לא מוצא אבנים. אז מה הפתרון היצירתי? לבנים. Bricks and mortar. לביתו. במקום אבנים. ועתיר להם הלבנים לאבן. במקום אבנים מחפשים לבנים. אבל כדי לייצר לבנים צריכים בית חרושת ואש. ברוך הבא למהפכה התעשייתית הראשונה בהיסטוריה. The first industrial revolution. זה נראה לנו כמשהו פשוט, אבל אצלם זאת פתיחה. פעם ראשונה שהאנושות יודעת לנצל כוח האש, האנרגיה, החום, לייצר משהו. ומייצרים לבנים וחומר וחימר, ובונים בתים דו-קומתיים, חסינים, נגד המבול. בדרך אגב, גם אפשר לבנות עיר, כי יש עכשיו יכולת לרכז אנשים בבתים דו-קומתיים, סקייפקייבת, בגדי שחקים. אז אתה לא צריך לפרס אותם ולפזר אותם על משטח גדול, אפשר לרכז אותם בבניינים דו-קומתיים. אז זאת המהפכה התעשייתית הראשונה בהיסטוריה. וכמו כל תעשייה, צריכים בית חרושת, בתכנון, ו-assembly line, ולבנות איזה קו הרכבה, interchangeable parts, וחלקים חלופיות, זה בית חרושת הראשון. כי ידעו איך למצות את כוח האש. פעם ראשונה שאדם לוקח, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם אש במוצאי שבת הראשון, שבת היה מואר, אחרי שבת חושך נפל על הפלנטה, אדם מפחד, הקדוש ברוך הוא נתן לו אור, אבל עד עכשיו לא ראינו את האנושות יכולה לנצל כוח האש. אז הנה, יש לנו אנשים שבונים עיר תעשייתי, יחד, אחדות, תכנון, תקשורת, שפה אחת, וכמובן, ממשיך. ויאמרו שוב פעם תקשורת, הווה, שוב פעם תכנון, נבנה לנו עיר, עיר חשובה, ומגדל, למה מגדל זה הפשוט, לא לפי מה שחזרת מתארים, למה מגדל, כדי שאנשים יהיו יותר ימים, אחת, anyways, אין דרך לדעת איזה קואורדינציות, אז רואים את המגדל, יודעים שזה עיר, אבל זה לא רק לאנשים משלהם לדעת איך לחזור הביתה, כי מי שגר בעיר הזאת ידע לחזור פחות או יותר. מזמינים אחרים לבוא לעיר. יש כאן מודעות חברתית, מודעות גלובלית. אם נבנה כאן עיר מוצלחת, כדאי להזמין אחרים שהם גם יבואו לפה. ואיך נוכל להראות להם שיש פה משהו מרשים ומשהו יציר ומשהו פתוח? נבנה מגדל, נבנה מגדל מרחוק, ונעשה לנו שם פנפות, הפני כארץ, כי לא רוצים לסבול את הפיזור של קין, נבנה תהיה בארץ, אנחנו רוצים להתקבר לכל הזאת, ולחיות ביחד, וגם לחיות ביחד, נגד גורמי הטבע, ונגד העולם החייתי, ומי שגר ביחד, גר בביטחון, ובביטחון. זה ממש ברוך. אנשים מתקדמים בצורה מאוד מרשימה, תעשייה, שיתוף פעולה, תכנון, לבנים. מה רע? איך מגיעים מהמצב הזה למרד כפירה ואתאיזם נגד הקדוש ברוך הוא? אז כדי לענות את התשובה, כן, לפני כן, רציתי שתשבו בין התגובה, האסטרטגיה של דור המבול, לאסטרטגיה של דור הפלגה. כי כולם מפחדים מהמבוא, כמובן דור הבא לא יודע מה זה מבוא, לא שומע מנוח את האזהרות של מבוא. ודור הפלגה רוצה לבסס ולחזק את המצב נגד מבוא. אז התגובה בדור מגדל בבל הוא תגובה מתקדמת, תעשייתית, מתוחכמת, בתים, לבנים, מגדל. מה התגובה של אותם קייבמן, של אותם אנשים לא מתוחכמים שדור מבוא? כן, ניקח כמה ספוגים וכמה כלי חרס ונחסה. זה פשוט כל כך מצחיק. ככל שיש טכנולוגיה בסוף הפרשה, בתחילת הפרשה, הם עדיין קייבמן, הם עדיין אנשים שלא יודעים מה זה טכנולוגיה, ולפתור את המבול עם ציפורים ועם חלקי ברזל ועם ספוגים מרמי לוי. זה ממש משמעותי לראות את ההבדל בין הדור שתופס טכנולוגיה, טכנולוגיה בתקופה הזאת. אז השאלה כמובן, מה קורה בדור של טכנולוגיה, בדור של התקדמות, בדור של העצמה, empowerment, שאדם, אנושות יודע להצים את עצמם. מה קורה לקדוש ברוך הוא? אם אדם מאבד את הצורך בקדוש ברוך הוא, כל שהוא יודע לטפל בצרכיו בצורה יותר מוצלחת וגורפת ומקיפה, אני אגיד שני ביטויים. לפני שהיה לאדם את היכולת להזיז הרים, היה זקוק לאמונה להזיז הרים. Before a man had the skill to move mountains, he required the faith to move mountains. או שאתה מקבל את המיומנות, את היכולות, הוא כך זקוק לאמונה. As man became more God-like, God became more man-like. כל שאדם הפך להיות יותר דומה לאלוקים, אלוקים הפך להיות יותר דומה לאדם. Divinization and humanization. Divinization of humans, divinization of the divine. הנשת האלוקים והעלת האדם. תופעות מלוות, תופעות צמודות, התופעה. זה בדיוק מה שקורה לדור מגדל בבל. איפה הקדוש ברוך הוא בתמונה הזאת? נעלם. אין צורך. רוצים לפטר אותו, להתנתק ממנו. רוצים למרון נגדו. זה לא פייר. ויש לחזל ביטוי מאוד מאוד חריף לנושא הזה. אני אסתכל על המספר עוד בית. למעט, עוד בית. אמר, עמוד הראשון, אמר בליעזר. איזו קשה. זה שאומר למלך, או אני או אתה בפלטי, אדם שאומר למלך, אני לא רוצה להיות איתך. אתה תבחור מלך, או שאתה תהיה בארמון, או שאני אהיה בארמון, אני לא רוצה לגור יחד, אבל אתה תבחר. או זה שאומר, אני בפלטי ולא אתה. אני רוצה להיות בארמון ולא אתה מלך. יש כאן, עמוד הראשון, למטה. יש כאן הנגדה בין דור המבול, הדור המבול לא רוצה להיות עם הקדוש ברוך הוא. הם רוצים free hand, יד חופשית, לגזול, לניוף, להתגאות, אבל לא כופרים הקדוש ברוך הוא, לא לוחם. זה שהוא ילך למקום אחר, אתה תבחר. עם ימין והשמאלה, עם השמאל וימינה, אתה תיקח את הפלטין, את הארמון, אני אלך למקום אחר, אני לא אכפת לי. צריך להיות נח. אבל אל תפריע לי, אל תכתיב לי צורת חיים. אז זה לחיות בדרך שלי. אין כאן לחימה תיאולוגית. אין כאן העלת האדם. אני יודע שאתה מלך, והפלטים שלך, אני לא רוצה להיות איתך, כי אני רוצה יד חופשית לעשות את שלי. יעטוף שחורים, ילבוש שחורים ויעשה את שלו. אבל דור הפלגה לוחם. אני רוצה להיות בארמון כי מגיע לי, כי בני אדם, כי אנחנו המלכים ואנחנו נסיכים, ואנחנו כבר התקדמנו ולא צריכים את ה... אלילים האלו, לא צריכים אלוהים, לא צריכים כוח עליון. ואם נחזור לאותה אמירה חריפה של חז"ל במספר עוד ג' עמוד השני, לא כל הימנו שורה רביעית לעבור לנו את העליונים וליתן לנו את התחתונים. אנחנו לא רוצים את החלוקה הזאת, שאתה נמצא בשמיים ויש היררכיה ואנחנו ככה רועדים ומפחדים למטה מהמים שיציף אותנו. אז בואו ונעשה לנו מגדל, ניתן עבודה זרה, ניתן חרב בידה, ותנראה כאילו עושה עמו מלחמה. אנחנו רוצים לרוקן את השמיים מהקדוש ברוך הוא, שגם אנחנו נשארים בשמיים, למה לא? נגיע לירח, נוכל להנחית אדם בירח, אז אנחנו כבר בשמיים. מי זקוק לאלוקים? מי זקוק לכוח אחר? מכירים דור כזה? דור שכל כך התקדם, ויש לו כוח ועוצמה טכנולוגית כל כך מרשימה, חסר תקדים, שהמקום של הקדוש ברוך הוא בעולם נעלם. אני יליד שנות ה-60. ובכלל אבא שלי נמצא, מביא אותו בשנות ה-70, כל שבוע למשרד הרופא, את הקרימוגיל גיונר, כן? הוא הוציא את שנראה אותי כחרב, כל שבוע קיבלתי הזרקות אינסופיות. כי היינו במלחמה נגד העולם החיידקי. נגד מאמס, נגד מיזלס, סמול פאקס, צ'יקן פאקס, מחלות שכבר ברוך השם העפנו. סיימנו איתם. פוליו, אולי פוגשים. הגענו למצב בסוף שנות ה-70 שחשבנו, הנה הרשות השתלטה על עולם החיידקי. עד שבשנות ה-80 קיבלנו תשובה שמחלת האיידס זה עולם שקשה לבחון בעין הפשוטה, אבל זה עולם שמשתלט עלינו. ונזכרנו עד כמה שבריר החיים שלנו, עד כמה המסכה שבכל יום ועד את מסכה ואת המסכה שבכל רעית ערב ובוקר וצהריים. קח דוגמה אחרת. עולם הערבי, לא כל כך בארץ, אבל עולם הערבי חי באיזו תחושת ביטחון וחוסר פגיעות, אי פגיעות, משך חצי מאה. אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי שהצמד הזה של ביג ביזנס וביג גוברמנט, שלטון גדול וביזנס גדול, הצליחו פעמיים להביס את הרוע מעולם, וגם התגברו על קומוניזם, אנשים חשבו, אין שום בעיה שאין לנו פתרון נגד. יש לנו פתרון ומענה אנושי לכל בעיה שלנו. השיתוף הפעולה בין ביג ביזנס וביג גוברמנט, למשל שלטון גדול, מעצמה וביזנס גדול, כי זה סך הכל, הסוד הגדול של מלחמת העולם השנייה זה לא הצבא, אלא בתי חרושת, בצד הרבה שיצרו כל כך הרבה נשק אחרי שנכנסו לטיפול. זה בעצם מה שהביס את הגרמנים שהתקועים ולא היו מספיק חומרים. זה לא מלחמה של חיילים, זה מלחמה של בתי חרושת, שמי יכול לייצר בנשק הכי, בקצב הכי הרבה, הכי מייצר. אנשים חיו באיזו תחושה שאנחנו מבינים פה, אנחנו יפקיעים, אנחנו יכולים למצוא פתרון לכל דבר. עד שקרה, 11 בספטמבר, אנשים הכירו עד כמה המצב שלנו שבריר, ועד כמה כל העולם הפיננסי יכול להתמוטט בין רגע. כמובן בארץ לא כל כך הרגשנו את היציבות הזו וחוסר בטיחות, כי המאבק שלנו הוא מאבק שתמיד איתנו. מאבק חיוני ומאבק קיומי. ואנחנו חיים בדור הזה, התרבות הכללית, לא התרבות הישראלית, התרבות הכללית שלנו הולכים על שמיים, יש לנו מספיק כוחות אנושיות. וכאן כמובן האתגר. כי אנחנו בקהילה ותרבות שמאמצת את הטכנולוגיה ואת התקדמות. ומאמצת אותו בשני מובנים. קודם כל רוחנית, אנחנו לא רואים בהתקדמות אנושית משהו נוטרלי או משהו חס וחלילה רע. הקדוש ברוך הוא רוצה שנקדם את העולם. ורוצה שאנשים יחיו בשפע. ורוצה שאנשים יחיו עם התקדמות, עם הצלחה, עם ביטחון. ורצון השם. סך הכל זה את הבשורה הגדולה של אדם אבינו. הקדוש ברוך הוא לא רק איזה כוח עליון, אלא כוח עליון מוסרי שרוצה להטיב לאנשים, בעולם חסד יבנה, ורצה להיות איש חסד, לא רק לאתר את החסד, וגם להיות שליח של חסד. אנחנו לא נמנעים, כל המצעד הטכנולוגי, המצעד התקדמותי, אצל יהודי, מונע על ידי אימפולס דתי. חלק מהתפקיד שלי כעובר השם זה לקדם את העולם, לשפר את העולם, ולא רק תיאולוגי רוחני, אלא גם כן חומרני. אני מצליח להיות רופא טוב, או מהנדס טוב, או בנקאי טוב, זה חלק מוודאת השם שלי. לשפר. אבל לא רק במובן הרעיוני, אלא גם כן במובן הפרטי, אנחנו ממציאים את הטכנולוגיה. אני זוכר לפני 15 שנים הייתי במטוס, וישבתי ליד חרדי מאוד נאור, ותיארתי לו מה זה אינטרנט, אולי לא כל כך הכיר. ואחרי שהסברתי לו מה זה אינטרנט, אמרתי לו, אתה יודע שבעוד 20 שנה לא תוכל לשרוד, לא תוכל לנהל את החיים בלי אינטרנט. שאלה עם חשבון, להגיע לבנק. והוא אמר לי, בצדק, ככה הוא טען לי. שאלה, אבל לפחות אני ארוויח 20 שנות ביטחון, 20 שנה שאני צריך להיחסק לכל. בסדר, זו דרך, אבל כנראה זה לא הדרך שלנו. אנחנו early adapters, אנחנו ממציאים ומנצלים את זה. אני זוכר כי יש רקע במחשבים, אז אני זוכר ב-94, 95 הכרתי שיש כאן כוח. יש אנשים נכנסו לתוך התחום. אני הצלחתי במשך שנים האלו להרביץ תורה, יותר מ-600 מורים שיעורים בלמדנות, לפתח ולחשוף אנשים שאין להם גישה ישירה פיזית לישיבה, לעולם הלמדני, לעולם של גמרא, של לימוד תורה. זה כוח, אנחנו לא עושים דימונוזציה של הכוחות האלו, זה כוח. או שתמש בכוח הזה לטע, או שתמש בכוח הזה לרע, זה לא משהו סתני, משהו נגד רצון השם. אז אנחנו עדוקים לעולם הזה, חלק מעולם הזה, אבל בעצם, איזה מידה, כאנשים שחיים בעולם של התקדמות, התקדמות טכנולוגית, אנחנו שומעים מקום לקדוש ברוך הוא, ושמח השם לכל הנופלים, ומתעצמנו כנפילים, ומתעצמנו כשברירים, ו... כן? ב-20 שנים שעברו, לא היה שום פיתוח חדשני. לא חידשו שום דבר. אבל למה העולם שלנו השתנה? בגלל האינטרנט. בגלל איזה כביש מהיר להחליף אינפורמציה בצורה מהירה וקלה. זה שינת כל העולם. אבל פיתוח האינטרנט היה תוצאה מאיזה תהליך יותר גדול שהתפתח על 150 שנה. למה? האימפריה הבריטית הצליחה להפיץ שפה של אנגלית בכל העולם. זה הפך את האנגלית להיות השפה האוניברסלית. שפה האוניברסלית הוא הגורם הכי בסיסי לאינטרנט. בלי שפה אוניברסלית אין אינטרנט. היום האינטרנט כבר התהפך ויש אינטרנט בכל מיני שפות, אבל התשתית של האינטרנט, גם בהתחלה גם היום, הוא אנגלית. צריכים שפה משותפת כדי להחליט אינפורמציה. אז האינטרנט הוא תוצאה של התיאוריה הבריטית. כי אחרת לא הייתה שפה מוחדת. לא היה יכול של אינטרנט. יש מדע בבלגיה, ידבר עם יש מדע בסין. אתה כאן שום תיאום. אז כולם דיברו באנגלית ובנו את המערכת התשתית באנגלית, וכמובן אפשר לתרגם כל מילה נפלית או כל שפה אחרת. זה ממש פרשת נח, והיא קוראת שפה אחת ודברים אחדים, ממש האינטרנט. שפה אחת ודברים אחדים. שפה משותפת, דברים אחדים. הקדוש ברוך הוא מכניס את עצמו לתוך התמונה, והוא בצורה מפנה דינה. הוא לא מביא מבול, לא מביא גופרית ואש כמו בסדום, לא מציף אף אחד, לא מגרש אף אחד, רק מסיר את השפה המשותפת הזאת. רק מסיר את היכולת לתקשר, לדבר אחד עם השני, וכל המגדל, הליטרלי והכמובן, המשל, הכל מתמוטט, הכל נופל. תקלב דייטו. תקלב
דייטו. תקלב דייטו.
בדיוק. הוריד להם את הנתב. והם מראים להם כמה שבריר האקספרימנט, הפרויקט האנושי הזה. זה פרויקט. ועד כמה אנחנו סמוכים ותלויים, ועד כמה ניסחה שבכל יום עמנו, ועד כמה כל שעה למרות שם. וזה כמובן האתגר הגדול. אף אחד מאיתנו לא חושב שהדור שלנו והעולם שלנו משקף את דור המבוא. ברוך השם, יש לנו מוסריות וערכים. אין כאן גזירה גם בעולם שלנו, עולם היהודי, וגם בעולם הרחב, ברוך השם. ציביליזציה, כבוד אחד לשני, פחות או יותר כבוד רחוק, יש עליות, יש ירידות, אבל ברוך השם נגרר למצב שאנחנו רחוקים רחוקים מדור המבוא. תמיד כדאי לזכור קווים כלליים, עד איזה, עד איפה אדם יכול להגיע בלי ולחיות חיים מרוסנים. אבל זו מגדל בבל באמת באמת משקף את ההווי שלנו. ההווי המודרני, המתוחכם, המתקדם, הטכנולוגי. והאתגר הוא בעצם לא לדחוק ולא להסתים ולא להפוך את זה למשהו רע ונגד עבודת השם, כי זה יכול להיות כלי מאוד מאוד חזק, מאוד עצום. מצד שני, לא להגיע למצב שאנחנו כל כך בטוחים בעצמנו. כמובן בארץ יש גברים ששולים לאתגר הזה, לדעת לנהל צבא, ולדעת להעריך את החיילים, ולדעת שברוך השם הצלחנו, ולקח את קרדיט עבור ניצחון, ולבנות תרבות צבאית, רואה בחיילים, אנשים ששואפים להישגיות ומקבלים משאו וצלה שלנו. מצד שני, לדעת שכל הצלחות האלה, נסיעות על טבעיות, זה בגלל שגמו שבשמיים מנהלת הקרא, והשם ישמרך מה השם שמר, אז כמובן אצלנו יש ביטוי אחר, זה לא, לא הזמן ולא המקום לדבר דווקא על הנושא הזה, יש נושא כשם עצמו. אז הפרשה ממוסגרת משתי דורות, דור מבול ודור מגדל בבל, בינו שנות דור ודור. צריכים לראות את האנושיות בצורה רחבה, איך אנשים חיו, איזה מסרים הועברו להם, ואיך נוכל להפנים את המסרים למציאות המדינית שלנו. שוב פעם, יש לכוחכם, ואירוח הפרה שתזכו לכם סתם בי תורה לתוך.
רבי
חנן, אני מלכה שמי עשה כאלה כבר פה, זה רק הסוציאל, לפי כך אתם תורמי סך שני מלכה חפש,
תודה על מתקדש, מרבה.
אמן. אמן.